שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימוד ספרו של רבינו אור האורות, הרב קוק, לנבוכי הדור. אנחנו בעמוד 86. מה? ברור, אם זה השורה השישית, אז זה כמו שאמרו. בשורה השישית. וכמו שאמרו חז"ל בסנהדרין על דבר שינוי הכתב. כלומר, מה שהרב כאן רוצה להראות, איך חכמים דורשים פסוקים ומשנים הלכות. איך הדבר הזה אפשרי? בלי ליפול למלכודת של הרפורמים. הרפורמים סבורים שצריך לשנות איך שבא לנו, לפי המקום והזמן וכדומה. אומר הרב קוק, רגע, רגע, יש קריטריונים, לא משנים סתם, אבל יש בהחלט אפשרות של שינוי. אז אומר כך, וכמו שאמרו חז"ל בסנהדרין על דבר שינוי הכתב, כן, הרי עד ימי עזרא הסופר, התורה הייתה כתובה בכתב העברי הקדום, הנקרא דעת. ועזרא הסופר שינה והשתמש מכאן ואלה בכתב אשורי. אנחנו כותבים היום את התורה בכתב המרובע, הנקרא כתב אשורי. מי הרשה לו לעזרא לעשות כזה דבר? אומרת הגמרא, דסמכו אקרא דמשנה התורה. שעתיד כתב זה להשתנות, כתוב על המלך, וכתב לו את משנה ספר התורה הזה. מה זה משנה ספר התורה? שהכתב ישתנה. זה דרוש, זה לא פשט. אבל כיוון שהתורה השתמשה בביטוי אחרי המילה וכתב, היא כתבה משנה, מכאן אפשר להבין שיש כאן רמז שהכתב ישתנה. על זה שמח עזרא כדי לשנות את כתב התורה. אז זה שאלה יפה, למה הוא שינה? זה הרב כאן לא דן בזה, אבל בואו נדבר קצת על זה. למה עזרא ראה לנכון לשנות? הכתב הזה, לפי הגמרא במסכת מגילה, היה הכתב שהיה שמור אצל הנביאים. הנביאים היו משתמשים בכתב הזה, ולא כל העם. כל זמן שהייתה נבואה בעולם, היה אפשר לעשות הפרש בין בית המדרש של הנביאים לבין כל מה שהעם מקבל. כן, כן, כן. לכן אומרת הגמרא, הרי בכתב קדום אין אותיות סופיות. ועל זה אומרת הגמרא, מן צפח, צופים אמרום. כלומר שהצופים, כלומר הנביאים, הם היו משתמשים בכתב שבו יש אותיות סופיות. ברגע שפסקה הנבואה, היה צורך לתת לעם איזשהו תוכן שירומם אותם. ואז ההערה של הנבואה ממשיכה דרך הכתב המרובע שהשתמשו בו הנביאים. בסדר? טוב. בכתב המרובע? לא ידוע לי. זה כתב שלנו. קוראים לו כתב אשורי, אבל לא בגלל שהוא בא מאשור, אלא בגלל שהוא היה ישר, מאושר, כן? לעומת הכתב הקדום שהוא יותר עגול. הכתב הקדום כן היה בשימוש אצל אחרים. כן? כלומר, הכנענים השתמשו בכתב הקדום, המצרים בסיני, עד היום הזה השומרונים, הפיניקים, מה? אבל עד אז לא עשו את זה. כלומר, בזמן בית ראשון, העם לא השתמש בכתב המרובע. ודאי צריך לשאול מי התיר לעזרא, כיוון שהכתב הזה, ההלכה הייתה שכשכותבים ספר תורה, כותבים אותו בכתב הקדום, לא בכתב המרובע. מכאן ואילך, אתה מפסיק להשתמש בכתב הקדום, שהופך להיות חולין, ואתה משתמש בכתב המרובע, כדי כך שהרמב״ם אומר, שאסור להשתמש בכתב המרובע בעניינים של חולין. כן? כלומר, היום זה שאתה מדפיס עיתון בכתב מרובע, לפי הרמב״ם זה לא בסדר. והוא כותב, זאת הסיבה שבגללה המטבעות, הוא הכיר עדיין מטבעות של בר כוכבא, דברים כאלה, וכל המטבעות הקדומות של אבותינו היו בכתב הקדום, כי הם עושים במטבעות האלה שימוש של חולין. הם לא השתמשו בכתב, אלא בכתב הזה, כן? זה בגמרא כתוב. זה מסורת. מסורת שמשתמשו בזה. טוב, אז בואו נראה מה. הכתב של היום זה כתב הנביאים. כן, ואנחנו משתמשים בו לספר תורה. בסדר? טוב. מה? כתיב זה לא דפוס. הדפוס זה כמו זה כתב של ספר תורה. מה שאתה רואה פה, זה לא בדיוק אותו דבר כמו בספר תורה, אבל קרוב לזה. הכתיב. הכתיב שאנחנו משתמשים בו היום, זה התפתחות של הכתב הנקרא משיטה. משיטה זה הכתב שבו השתמשו בו אשכנזים בגרמניה. ומזה התפתח כתב הנקרא כתיב, שהשתמשו בו אשכנזים. יש כתב אחר שנקרא כתב רשי, שרשי לא הכיר אותו בכלל. זה הכתב שהשתמשו בו המדפיסים ראשונים, כדי להביא את דברי רשי, כן? וכי הוא יותר מהיר. יש לעומת זה, כן, זה בכלל מדפיסים איטלקיים. עכשיו, מה שהספרדים השתמשו בו עד המאה ה-20, זה החצי קולמוס, שיש בו, הוא קצת דומה לכתב הערבי, קצת לכתב רשי, משהו באמצע, כן. נכון. למה אף אחד לא יכול לקרוא אותה? לא, למה אתה אומר את זה? ההפך. מה, אתה לא יודע לקרוא כתב עברי קדום? אתה אומר שמשה נתן את התורה בכתב אשורי, וזאת מניין לך, אדוני? אז אתה הולך לפי הבבלי. אתה אומר זה על הלוחות, לא על הספר תורה. על הלוחות. עכשיו, בלוחות... יש מחלוקת בבלי וירושלמי. הירושלמי אומר, מם וסמך שבלוחות, הבבלי סליחה אומר, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, בגלל שזה האותיות הסתומות, נכון? הירושלמי אומר, עין שבלוחות בנס היה עומד. כי העין בכתב העברי הקדום, קודמים אותו כעיגול. בסדר? אגב, דבר זה נעלם מעיני המהר"ל. המהר"ל מפראג בתפארת ישראל אומר ש... ברור שבלוחות היה רק הכתב האשורי. כן, מה אתה אומר? שער התורה, אז יש בזה דעות שונות. יש בערך 5-6 דעות שונות אצל הראשונים בנושא הזה. יעיין הכבודו, בקונטרס הנקרא כתב התורה ואותיותיה, בתוך ספר תורה שלמה של הרב מנחם מנדל קשר. כן, מה אתה רוצה? מה זאת אומרת, לא יודעים מה היה? בכתב? כן. למה זה לא נכון? לא, על הלוחות יש מחלוקת, משהו אחר. על הכתב של הספר תורה, על הכתב של הספר תורה, אני לא יודע, יש שיטות שונות בראשונים, אבל שיטות שונות זה לא אומר שאחד הוא דבר השם והשני לא. יש לנו כלל, אלו ואלו דברי אלו מחיים. מה שאתה רוצה. טוב, איפה היינו? אז כאן אני שוב חוזר לרב. הרב מדבר על זה שהכתב, זה שינוי הכתב נעשה על פי דרשה. וכל מה שיביאו ראייה מהמקרא, על פי דרשה, והסכמה בבית הדין הגדול, בדין הגדול, אין כאן שום עקירת דבר מן התורה כלל. זה כמו ש... באגרות ראייה, יש התכתבות של הרב קוק עם רב מוישה זיידל, ואז הוא כותב לו, אמרת שלפי דבריי התורה מתפתחת. חס ושלום, לא אמרתי דבר זר כזה. כל מה שאמרתי הוא, שאם יראו חכמים שבלשכת הגזית צורך לומר שדין מסוים שנאמר בתנאים מסוימים אשר כבר אינם, וצריך להתבטל, ימצאו לזה בוודאי דרשה בתורה. תרגום. אני לא אמרתי שהתורה מתפתחת, אני רק אמרתי שהתורה מתפתחת. אבל לא אומרים את זה ככה. בסדר? זה מה? כן. על איזה כתב אתה אומר? הדפוס הוא לא קדום לעזרא. הדפוס, כתב הדפוס, הוא בעצם העתקה במכונה של הכתב של ספר תורה. לא. לא, זה הכתב הזה, הוא מעזרא ואילך. יכול להיות, כך משמע בגמרא, שהנביאים בחוגים הסגורים שלהם היו משתמשים בכתב הזה. בסדר? לא. עכשיו, אם תבקר למשל בהיכל הספר בירושלים, אתה תראה שחלק מהכתבים הם כתב עברי קדום. בסדר? או למשל, במוזיאון ישראל אתה תמצא, יש מקום שמצאו את ברכת כהנים על טס של כסף בירושלים, מתקופת בית ראשון, בכתב עברי קדום, לא בכתב שלנו. לא. לא דבר. כן, מה אתה אומר? למה הכתב מה? חשוב, כתב זה מאוד חשוב. בגלל שהכתב משמר את הרעיון. וייתכן שאם היו משמשים, הרב קוק אומר את זה במקום אחר, שאם היו משמשים בכתב הקדום, הדבר הזה גורם לשיבושים, והיה גורם לשכחת הכתוב. טוב, חוץ מזה שכתוב על יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. חלק גדול מתורת הקבלה, זה פרשנות של מה שקורה בעולמות העליונים, בהסתמך על האלפבטה שלנו, לא האלפבטה הקדום. בסדר? בואו נמשיך. בייחוד אין לנו קבלות ברורות על פרטי ההלכות. איזה מהן הן הלכה למשה מסיני, ואיזה מהן הן דברים שנתקנו ונדרשו על פי בתי דינים שבדורות. עכשיו, הדבר הזה הוא מעניין, שהרמב״ם בהלכות ממרים כותב שמה זה זקן ממרא, הוא אומר מי ש... לא, לא זקן ממרא, הוא אומר, כן, זקן ממרא, מי שמורה בניגוד למסורת של הפרשנות של הפסוקים שקיבלנו מסיני, ממשה. והוא מביא לשם דוגמה. מי שיאמר שאוף בחלב מותר. תמוה מאוד מה שאומר הרמב״ם. כי הרי יש טענה שאומר שמותר עוף וחלב. מה? רבי יוסי הגלילי. אז איך הרמב״ם יכול להגיד שאסור להורות בניגוד למסורת של אבותינו שעוף וחלב אסור?
לא, כי זה לא מסק להלכה.
אז מה אם זה לא מסק להלכה? אז רבי יוסי הגלילי הוא אפיקורוס? זה לא, לא מסתדר. כן, אבל עד כדי, אבל הרמב״ם אומר שזה תמיד היה ככה, שעוף בחלב היה אסור. וזה לכאורה לא פשוט בכלל. כן. אלא, כנראה שהרמב״ם אומר, אתה, אל תזכור את זה שיש חכם שיתיר עוף בחלב. אל תזכור את זה. ברגע שקבענו, קבענו. אבל אז על זה אומר הרב קוק. טוב, אז אין לך ידיעה ברורה מה באמת הלכה למשה מסיני ומה לא. משהו כזה. אבל הם לא אומרים ככה. כן, הלאה. אז מה? כן, זה הרמב״ם. כן. אומר הרע, אבל כמו שאתה רואה, יש כמה קושיות להקשות על זה. כן, או למשל, כתוב על עמון ומואב שמפרישים מעשר עני בשביעית, הלכה למשה מסיני, כך כתוב במשנה. עכשיו, זה ברור שזה לא הלכה למשה מסיני. כי לא ייתכן שמשה יקבע הלכה בשביל משהו שהוא רלוונטי רק מבית שני ואילך. כן? כלומר, אז זה ברור שהביטוי הלכה למשה מסיני איננו ביטוי מדויק, אלא כל הלכה קדומה שאין אנחנו יודעים את מקורה, אנחנו קוראים לה הלכה משה מסיני. לכן אומר הרב, לא יודעים בדיוק. אין לנו קבלות ברורות על פרטי ההלכות, איזה מהן הן הלכה למשה מסיני, ואיזה מהן הן דברים שנתקנו ונדרשו על פי בתי דינים שבדורות. על כן, ודאי, יהיו כל פרטי התורה, מה שיהיה צורך לתקן ולחדש, מסור ביד בדין הגדול. וכל הממרה על דבריהם, בין להקל בין להחמיר, הוא עובר וממרה על פי בדין, ונידון כזקן ממרה, שהוא עוקר יסודה של האומה ומרכזה. כן, טוב, אז זאת אומרת שיש פה חופש גדול לבית הדין של הסנהדרין בלשכת הגזית. בסדר? אפשר גם את זה לומר, כן, נכון. כלומר, ברגע שאדם שובר את הקונצנזוס, הוא עלול להפריד את האומה. זאת הסיבה, למשל, שקבעו שלא רק שהלכה כבית הלל נגד בית שמי, אלא שבמקום בית הלל, בית שמי אינה משנה. ביטוי כזה, אינה משנה. זאת אומרת, אסור להתחשב בבית שמי בכלל, למרות שהם היו חכמים גדולים. אבל מכיוון שהדבר הזה סיכן את אחדות האומה, בתקופה ש... הסכנה הזאת הייתה הורסת את החברה היהודית, לכן הלכו נגד זה לגמרי. עד כדי כך שרבי טרפון מספר שהוא הלך בדרך, והוא היטה כדי לקרוא את שמה כמו בית שמי. אז הוא היטה, שלא רק הגיע הזמן של קריאת שמה ואז הוא קרא את שמה, אלא הוא היטה את עצמו, כי דעת בית שמי זה שבשוכבך זה כפשוטו, צריך לשכב כשאומרים קריאת שמה של ערבית. אז אמרו לו, והוא סיכן את עצמו מפני הליסטים, כמעט הרגו אותו השודדים, ואומרת לו, אמרו לו החכמים, כדאי היית לחוב בעצמך, על שעברת על דברי בית הלל. אז מסביר מסילת ישרים, כיוון שמחלוקת בית הלל ובית שמאי גרמה לסכנה גדולה לאומה, אז היה אסור להחמיר כדעת בית שמאי. בסדר? טוב. למשל, עכשיו מביא עוד כמה דוגמאות. אם דרשינן טעמה דקרא, חולקים התנאים. מה ההלכה אגב? דרשינן או לא דרשינן? לא דרשינן, כן? ההלכה? טעמה דקרא זה הכוונה שאתה פוסק הלכות על פי הטעם של הפסוק. פירוש הדבר, למשל, כתוב בתורה, לא תחבול בגד אלמנה. זה לא תחבול בגד אלמנה, אתה נותן הלוואה. לאלמנה, אסור לקחת משכון. אסור לקחת משכון. שאלה, למה? אני נתתי להלווה. כשאני מלווה לבן אדם רגיל, אני לוקח משכון. מדוע כשאני מלווה לאלמנה, אסור לי לקחת משכון? כי אלמנה היא מסכנה. סתם אלמנות מסכנות, אז התורה נתנה זכויות יתר לאלמנות, מפני שהן מסכנות. ולפי זה, מה יקרה אם זו אלמנה מיליארדרית, שבאה לקחת את ההלוואה שלה כשהיא בתוך הרולס רויס שלה עם הנהג הפרטי? האם יהיה מותר לקחת משכון על הלוואה כזאת או לא? אז לפי רבי שמעון מותר, כי התורה דיברה רק על אלמנה מסכנה. על אלמנה מסכנה, ועל זה נאמר דרשינן טעמה דקרא. רבי יהודה אומר, לא. גם במקרה של האלמנה של ביל גייטס, גם אז יהיה אסור לקחת משכון, משום שלא דרשינן טעמה דקרא. כלומר, אנחנו לא לוקחים את הטעם של הפסוק כנתון הלכתי. מה? אז לא, אבל אנחנו יודעים שזה בגלל זה. כן? כלומר, אנחנו יודעים שזה בגלל זה. השאלה האם הכתוב התכוון שאתה תדרוש מזה הלכה למעשה. התשובה היא שזה מחלוקת תנאים. בסדר? בין הרבי שמעון לרבי יהודה. מה? טעמה דקרא, הסיבה של הפסוק. הסיבה של המצווה.
הסיבה של הפסוק זה דבר שידענו אותו קודם.
כן, אבל השאלה האם יש לו השלכה הלכתית או לא. הבנת? כן או לא?
מצד שני, אשתו של ביל גייטס לא צריכה הלוואות.
מה שאשתו של ביל גייטס?
ביל גייטס לא צריכה הלוואות.
היא צריכה הלוואות, דווקא מיליארדרים זקוקים להלוואות. אתה הולך לבנות איזה בניין או משהו כזה, אתה לוקח משכנתה. ברור? גם אם אתה מיליארדר. טוב, מה? היא רוצה, מה אתה אומר? לא, התורה איננה, לא שאין לה טעם, אלא שהטעם אין לו השלכה הלכתית. עכשיו, יכולות להיות סיבות לזה. אחת הסיבות זה שזה יהיה יותר מדי סובייקטיבי. עד איזה דרגת עושר תלך, למשל? מה שנקרא, נתת דבריך לשיעורים, או כל מיני דברים כאלה. אז צריך שהחכמים ישבו וכל פעם יקבעו מדרגות שכר שונות, והצטרכו לבדוק מה אגרות חוב שיש לאלמנה הזאת, ואיפה כמה יש לה בבורסה וכו'. נו, אז כל פעם אתה לא תצא מזה. לכן יש גם מעלה לפורמליזם. אז אני שוב ממשיך ברב. למשל, אם דרשינן טעמא דקרא, חולקים תנאים. ואם הבית דין הגדול יקבע הלכה כמאן דדרש טעמא דקרא, ויחדש גם כן כמה הלכות על פי טעמא דקרא, ודאי תהיה הרשות בידם. וכל היוצא על פי הסכמתם, זוהי תורה שלמה, ואין לדאוג כלל חלילה לביטולה של תורה על ידי זה. כי כל דרכי תורה הם מה? דרכי נועם ונתיבות שלום. הוא מביא דוגמה. לכן תראה את המילה הראשונה של המשפט, למשל. נכון? טוב. מה? המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה היא האם הטעם של המצווה הוא בעל השלכה מעשית להלכה. זאת המחלוקת. אתה הייתי?
בירושל מה?
מה לא הבנת? שאלת אותי מהי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. המחלוקת היא האם דרשינן טעמא דקרא או לא. תן לך דוגמה. למשל, התורה אמרה שאסור לקחת משכון מאלמנה. עכשיו, אני יכול להגיד, למה התורה אסרה? בגלל שאלמנה היא מסכנה. אם אני אתחשב בזה להלכה, אז אם יש אלמנה לא מסכנה, היא מיליארדרית, אז אני כן אקח ממנה משכון. זה לפי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, לא, לא דרשינן טעמא דקרא, כלומר, אנחנו לא משתמשים בטעם המצווה כדי לקבוע הלכות. אסור יהיה לקחת משכון. לא, לפי רבי יהודה, גם אם היא עשירה, אסור לקחת ממנה משכון, כי התורה אסרה לקחת משכון מאלמנה נקודה. בסדר? אתה איתי? האם הבנת? תורה היה כדאי. טוב. לכן הוא אומר הרב, אם, למרות שההלכה היא היום כרבי יהודה, של הדרשינן טעמא דקרא, אם ירצו בית הדין הגדול להחליט שמכאן ואילך דרשינן טעמא דקרא כדעת רבי שמעון, הרשות בידם. ולא תוכל להגיד שהם רפורמים. הם לא רפורמים, זה סמכות שהתורה נתנה להם. ואם יהיו צריכים בדין לחדש דברים פרטיים, יהיו גורמים ודאי לחיזוק כללי התורה כולם, ולאושר אמנו החומרי והרוחני. כלומר, אתה לא צריך לחשוב שהדבר הזה יגרום להיחלשות של התורה, אלא עד רבה זה יהיה חיזוק של התורה. מה? כלומר, לא לבטל את התורה בכללה, אלא לשנות פרט זה או אחר. מובן הדבר, שכמו שיהיה ביד בית הדין הגדול כוח להקל לפעמים בדברים הנהוגים להחמיר, כשימצא להם טעם מספיק וראיות מן התורה, כך, כן, יהיה ודאי רשאים וחייבים להחמיר לפעמים. כלומר, אל תחשוב שהסמכות של החכמים זה רק להקל. יש להם גם סמכות להחמיר ולחדש איסורים שעד עכשיו אף אחד לא חשב שהם אסורים. במה שתהיה השעה צריכה לכך לגדול גדר בתורה, לחזקה ולאמצה. כן, זה כמו שבגמרא כתוב על אחד החכמים שהגיע למקום הנקרא תתלפוש בבבל, ושם הוא שמע אישה אחת שאומרת לחברתה כמה חלב צריך לשים בתבשיל הבשר. היא חשבה ש... כמה חלב לשים. אז הוא אמר, טוב, הוא הבין ששמה המצב של, ה... של הכשרות, לא משהו משהו, ואז הוא גזר שלא לאכול כחל. כחל. כלומר, עתינים של פרה. האם מותר לאכול עתינים של פרה? מותר. אבל כיוון שזה בשר שיש לו טעם של חלב, אז אותו חכם שהגיע לתת-אלפוש, הוא אסר לאכול כחל, כדי שלא יתבלבלו, למרות שזה מותר, מי קרדי. בסדר? מה? במקרה, לא מקרה פרטים, הוא גזר, שם. שם הוא גזר. רק שם, כן.
כחל אסור לאכול
שם. מה?
שם אסור לאכול כחל.
נכון.
אבל מה,
אין
בשר בחלב?
בשר בחלב אסור תמיד.
אבל האישה הזאת, מה היא לומדת מפה?
לא, אז היא לומדת מזה שאם אפילו עתינים אסרו, אז קל וחומר. מה? טוב. אז ודאי רשאים וחייבים להחמיר לפעמים, במה שתהיה השעה צריכה לכך לגדור גדר בתורה, לחזקה ולהמצא. אם כן, כל שתהיה האומה מוחזקת יותר בשמירת התורה, כן יהיה ביד בית דין להקל לפעמים בזה סייגים מוגדרים, ולעומת זה, כל שתהיה הפריצות וחלישות רגש הדת נוהג יותר באומה, כן יהיו חייבים להחמיר ולעשות סייג לתורה. כן? זה פחות או יותר. היה מקרה באחד הבסיסים בצהל, לפני שנים רבות, לפני שהאוכל בצהל היה על ידי קייטרינג, פעם זה היה מבשלים בצבא עצמו, כן, בסדר? אז היה מקרה באחד הבסיסים בדרום הארץ, שחילקו את הגבינה לארוחת ערב, בעגלה שמיועדת לחלוקת בשר. עם הצבע האדום, שמה? פשוט לקחו את העגלה, לקחו גבינה וחילקו. זה מותר או זה אסור? זה מותר. לפי ההלכה זה מותר. לפי חוקי צהל, מה שעשה הרב של אותו מקום, ציווה להכשיר את כל המטבחים של הבסיס. זה 10 מטבחים. או, למה? כי הוא אמר, אם זה מתחיל ככה, לך תדע לאן זה יגיע. אז בצבא הוא עשה משהו כזה. כן, בדיוק. עשה בלגן. אז מה שאומר כאן? כל שתהיה הפריצות וחלישות רגשת נוהג יותר באומה, כן, הוא חייבים להחמיר ולעשות סייג לתורה. על כן. אחד מתנאי הקדמת שכלול חיי עמנו בעתיד הוא שנהיה מורגלים בכלל ללכת בדרך ישרה ולשמור דרכי תורה ומצוותיה. אז קודם כל, כדי שנגיע למצב כזה, צריך קודם כל לשמור על ההלכה כפי שהיא היום. אז יש תקווה שכאשר נזכה לחיים לאומיים בכל פרטיהם, שאם יהיה גם כן מרכז חי לתורה שבעל פה, כלומר סנהדרין, שכל דעת ישרה מסכמת איך ראוי להוקירו ולשמור כל היוצא ממנו בכל תוקף העוז, והיא ודאי מצווה תורית מפורשת בתורה שבכתב, אז תועיל הרבה הדרכתנו המוסרית בשמירת התורה והמצווה על פי המרכז הנהוג בגלות, מרכז התלמוד והפוסקים המבונים על פיו, שיוכל הבדין הגדול להעמיד יותר את החיים הלאומיים בלא לחצים של סייגים וגזרות. אמנם, לפי מה שתהיה הפריצות יותר נהוגה, ורגש הדעת שהוא חיי האומה יותר רפה, כן יהיו מוכרחים להעמיס ענייני סייגים וחומרות. כלומר, זה חומרות וסייגים, זה לפי המצב. לפעמים צריך, לפעמים לא צריך. ומובן הדבר, שיצרו בזה צעדי האומה בהתפתחותה, אבל הדבר יהיה הכרחי. כי המעמד המוסרי ורגש הדת השלם הוא יסוד חיי האומה והפרחתה. על כן, כל איש נלבב, האוהב באמת את עמו וחפץ בלב שלם בהתקדמותו, יישא באהבה שכמו לסבול את עול תורה ומצוותיה בכל חומר שבהם, על פי הדרך הנהוג בישראל מעולם, על פי מרכז התלמוד שעומד לנו במקום בית הדין הגדול. אז איפה היום הסנהדרין נמצאת? במדף, במדף. נכון? איפה שהתלמוד הבבלי, שמה זה סנהדרין. גם הירושלמי. עד העת המאושרה, גם המחילתא והספרא. וגם התוספתא. והספרי. בסדר? טוב. על פי הדרך הנהוג בישראל מעולם, על פי מרכז התלמוד שעומד לנו במקום בית דין גדול, עד העת המאושרה שישובו לנו שופטינו כבראשונה. אז נכון, אתה צריך לפעמים קצת לסבול, אתה אומר לעצמך, אולי היה כדאי לשנות פה ושם. אומר הרב קוק, הנזק שיהיה אם אתה תשנה לפני שתקום הסנהדרין, הוא גדול יותר מהרווח שתרוויח על ידי שינוי של הלכה זאת או אחרת. כן. שילוי בשר בכלל. כן, נו. טוב, זה היה מקרה מיוחד שם. לפעמים מחמירים, כן, נכון, כמו בבסיס הזה בצבא. נכון. אז זה תלוי, לפעמים החומרות זה סתם איזה מחלת נפש, כן? שאדם מחפש, ראי, זה מותר, אולי בכל זאת אפשר להחמיר.
כן.
למשל, נאמר ש... כן, הנה, מים קשרים לפסח. אקונומיקה קשרה לפסח. טוב, לא, אבל שם זה מוצדק, כי זה מביא מזכורת למשגיח. כן, אז זה שווה את זה. טוב. מה? כי רגש הדת זה הכוונה, ההזדהות עם התורה. הכוונה. תורה זה חשוב לעם ישראל, כמה שאני זוכר. לכן, חשוב לעמדת האומה. למשל, במשרד החינוך, הייתה תקופה, כשאני הייתי צעיר, היו לומדים תנ"ך. התנ"ך היה נחשב לחלק מהקניין התרבותי של עם ישראל. ולכן היו לומדים פרקים שלמים בעל פה, כן? תשאלו כל מיני זקנות, האם הן יודעות את שירת הכרם של ישעיהו? ודאי, השיר ענה לידידי, שירת דודי לחרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שעמת, וזה. היום תשאלו מישהו בתיכון החילוני, תגידו לו, מי זה ישעיהו הנביא? לא יודע. כן? כלומר, יש איזו ירידה של ההזדהות עם הקניינים התרבותיים של האומה, לדבר הזה יש השלכות חמורות, גם לגבי הנאמנות לזהות הלאומית. כי אדם רוצה מדינה יהודית, הוא לא יודע במה היא יהודית. טוב. וזאת היא, מה אתה רוצה? כן. כן, ברור. אז מציון... אז תצא מציון תורה ואורה לכל ישראל, גם לכל האנושות כולה. כלומר, אם, הרי איפה כתוב, כי מציון תצא תורה, איפה זה כתוב? בישעיהו וגם במיכה, נכון? עכשיו, מי אומר את המשפט הזה שמה בישעיהו? הגויים אומרים את זה, נכון? והלכו, לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה הגויים אומרים את זה. גם במיכה זה הגויים. כן? והלכו עמים רבים ואמרו וכל. אז זה מה שאומר כאן הרב, שכשמציון תצא תורה, כלומר שיש סנהדרין בלשכת הגזית, יש לזה השלכה לא רק על עם ישראל, אלא על האנושות כולה, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב, וירינו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. איפה זה בישעיהו? פרק ב'. איפה זה במיכה? פרק ד'. איך אתם יודעים? כי זה מודפס למטה. טוב. כן. טוב. מה? כן, זה מה שהוא אומר. לא, זאת אומרת, רק כשיש סנהדרין, יש לנו אפשרות לתת הוראות לאומות העולם, באופן כזה שהם ירצו לחכות את דרכנו. למה היום פועלים עם אומות העולם? בגלל שחייבים לפעול עם אומות העולם. אין לנו סנהדרין, לכן אתה לא יכול לתת הוראות שישכנו את כולם, נכון? שישכנו את כולם. אלא אתה עושה עבודת שטח. זה כמו שלמשל, מדוע, מה נעשה כדי שתהיה סנהדרין בישראל? צריכים עם עבודת שטח, לומדים את הנושא. כן, השולחן ערוך שאני עשיתי לגויים איננו שונה ממה שההלכה של היום אומרת, ביחס לאומות העולם. לא המצאתי שום הלכה חדשה שם. אלא הלכתי בעקבות הרמב״ם והשאר הפוסקים. אתה יכול לראות שם גם שיש הערות למטה על כל ההלכה וההלכה, מאיפה לקחתי את זה. למה צריך פעמיים אותה נבואה? היין שם במלבים שהוא עומד על ההבדלים הדקים שיש בין שני הנוסחים של ישעיהו ושל מיכה. תקנה אותו או תיקח אותו מהאינטרנט או תזמין אותו ויהיה לך. כן? אתה יכול להזמין אותו למשל דרך ברית עולם אצל דניאלה 050-555-6775. בסדר? מה? טוב. יש גם במכון, הוא אומר. טוב. וזאת היא התעודה הראויה להיות קשורה בלב כל חכם לב, להיות מוקיר מאוד את האמצעים המביאים לתכלית נכבדה, ולדעת שאי אפשר כלל להיות עולה התכלית כי אם בהרחבת האמצעים. אמצעי זה למשל סנהדרין בלשכת הגזית. בזאת המידה שכשהיא מתגברת בלב כראוי, היא נותנת מקום למידת הסבלנות הרוממה, שהצליחה עמים רבים שכוננו בה, ועל כן נשאו עול באהבה ועמלו דורות רבים למען השג תכלית נשגבה בסוף. זה ניסוח אחר של המשפט המפורסם, עם הנצח לא מפחד, לצערנו, מדרך ארוכה. מה, מעמים אחרים? הייתה להם סבלנות? אינני יודע. והיא תעוז לכל חכם שיעמול על כל ההקדמות הדרושות לשלמות חוכמתו. כן תעוז גם כן לעם כולו, המכיר את ערך תעודתו, לחבב על ידה כל האמצעים הרחבים שיביאוהו לזה בכל אופני מצבו, אם בכלל נוכל להכיר את חיינו המרים הלאומיים בגלות, רק בתור אמצעיים לחיים הלאומיים האמיתיים שיבואו לנו בארצנו ובבואנו על מרכז השלמתנו הלאומית. טוב, כאן המשפט הזה קצת עלום, הוא מובן על פי תחילת ספר אורות. תחילת ספר אורות, הרב שמע, לא, לא, בסדר, תודה. הרב רומז שם לביקורת נגד שיטתו של הרב שמשון רפאל הירש. הרב שמשון רפאל הירש אומר, חייבים לקיים מצוות. טוב, עד כאן הרב קוק מסכים, נכון? צריך לקיים מצוות. למה צריך לקיים מצוות? כי זה יביא הרבה אור לעולם. ומה יביא אור לעולם? זה שאנחנו נשב בגרמניה, ונחיה חיים קדושים, וזה ישפיע על העולם. מסקנה, מה יוצא מזה? ארץ ישראל פחות חשובה. כן? איך אומר הרב הירש? לארץ ישראל נשוב רק כשהמשיח יגיד לנו לבוא. עד אז צריך להישאר בגרמניה. כן, הוא אבי השיטה החרדית. עכשיו, הרב קוק כותב על זה שהטעות היא שהוא לא הבין שהמצוות זה אמצעי כדי לצאת מהגלות. זה לא כדי להשפיע אור בגלות, אלא כדי לשמר את מצב האומה, כדי לממש את תקוותיה. והתקווה, הגאולה, היא יהדותה של ארץ ישראל. אומר הרב קוק, כוונתו של הרב שמשון רפאל הירש הייתה כוונה טובה. הוא התכוון להציל את חיי היהדות בחוץ לארץ. אפשר אולי לקבל, יש לך אורות? תודה. לא. עכשיו, הוא כותב ככה. הוא אומר ככה. המחשבה על דבר ארץ ישראל. אני יכול לקרוא בפני או שאתם רוצים להמשיך לפטפט שם. טוב. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה. כן, יש כאלה שאומרים, כדי לבצר את היהדות, צריך לשכוח קצת את ארץ ישראל. כדי לשמור את צביונו, ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. אז איך נחזק את היהדות בגולה? אומר הרב קוק, האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את, יקבל תמיד את תכונותיו העצמיות. ציפיית הישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. עכשיו, ביותר מאוחר הוא אומר גם, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזה צורה שהיא. אנחנו לא מתנגדים באופן מוחלט למה שהרב הירש אומר. רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ, תשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, שנגד זה צריך נראה. בסדר? תודה. אז גם פה הרב אומר את זה בשפה אחרת, כן תעוז, גם כן, אני קורא כאן בשורה 4, באמצע השורה, כמעט. כן תעוז גם כן לעם כולו, המכיר את ערך תעודתו לחבב על ידה, כלומר הסבלנות, לחבב על ידה כל האמצעים הרחבים שיביאו לזה בכל אופני מצבו. אם בכלל נוכל להכיר את חיינו המרים, הלאומיים בגלות, רק בתור אמצעיים לחיים הלאומיים האמיתיים שיביאו לנו בארצנו, שיביאו לנו בארצנו, בבואנו אל מרכז השלמתנו הלאומית. כלומר, אתה מקיים מצוות בגלות, זה כדי להגיע לארץ ישראל. לא, זה ספרי מפורסם. כן, מדוע התורה ציפתה להמשיך לקיים מצוות בגלות? כדי לא לשכוח. לא שיש ערך עצמי למצוות בגלות, אבל כדי לא לשכוח איך מקיימים מצוות, אז התורה ציפתה עלינו גם שם לעשות.
אין ערך לקדושת הפרט למצוות בגלות?
לקדושת הפרט זה לא ערך יהודי, זה ערך כלל אנושי. אלא, מה? ודאי.
אז איך זה התפשר?
מה? אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש. כן? אנשים דווקא שמאוד מעריכים את המחשבה שלהם. כן, מה אתה אומר? לא, כן הרב אומר ככה, יש אפשרות לשנות. עכשיו הוא צריך להסביר מדוע לא לשנות. מדוע עכשיו לא צריך לשנות. כי על ידי כך אתה תגיע בסוף לתעודתך. זה שהוא אומר. כן. כן. נכון, זה תחילת הפסקה וזה אמצע הפסקה, נכון. על כן, מה?
כל הדברים שחזל אומרים, וגם מי שעובד, כמו עובדי עבודה זרה ביצר.
בטהרה.
בטהרה. לא יודעים את הדבר הזה, ועדיין הם יוצרים איזשהו נישה כזאת של...
או שהם יודעים או שהם לא יודעים, מה אכפת לי?
לא.
אנחנו לומדים...
בחלל זה קורה.
בואי נסביר לך משהו. כדי לדעת, מה שמעניין אותנו כשאנחנו רואים דעה, זה לא מה המניע של אומר הדעה.
לא.
אלא אם זה נכון או לא.
יודעים את המקורות שנמצאים בגלל זה, ומתפתחת לה איזושהי דעה שלנו.
הם יודעים. יש חלק מהם שיודעים. יש כאלה שלא, יש כאלה שיודעים. כן. בוודאי. עם ישראל בארצו, זה מאוד חשוב שהיהודי שנמצא בגולה, ימשיך לקיים מצוות. כי אם לא, אז מה יביא אותו לארץ? הוא יתבולל. בסדר? אגב, גם בארץ צריך לקיים מצוות. כן, אני בעד. כלומר, אני מקדם את הרעיון של קיום מצוות, גם בארץ. בסדר? שלא יהיה טעות. כן. על כן, מצוות בחוץ לארץ זה דאורייתא. מה? דאורייתא. נכון, זה דאורייתא כדי לא לשכוח. אבל זה דאורייתא. למשל, אדם שיעבור עבירה שחייבים עליה סקילה בחוץ לארץ, הוא יסכל. בסדר? יסכל מדרבנן. אדם שמת מדרבנן, הוא מת לגמרי, כן? לא, זה ברור שזה דאורייתא. טוב. על כן, נחבב גם כן את כל הדרכים המכשירים והמסייעים אותנו לקיים את חיינו הלאומיים בגלותנו ופיזורנו, שזה התלמוד, והמחדנו ומציגנו לעם חי, שנהיה ראויים לקבל את חותם הלאומיות השלמה בבוא התור לנו לחיות חיים לאומיים אמיתיים, וזה יבוא לנו על ידי שמירתנו בכבוד ואהבה את המרכז הרוחני העממי. מה זה המרכז הרוחני העממי? התלמוד. הנהגת החיים על פי התלמוד, שכבר קבע חותמו על האומה אלפים בשנים. בסדר? זאת אומרת שהרב כאן אומר כמין מטוטלת. טוב לשנות, לא טוב לשנות. טוב לשנות כשהתנאים בשלים, לא טוב לשנות כשאנחנו זקוקים לסבלנות כדי להגיע. הלכות למשל. בסדר? החיים על פי התלמוד לא יביאו אותנו לידי כל משבר חלילה, ולא יעקבו את התפתחותנו הלאומית בשום פנים. טוב, זה דבר מאוד מעניין. אחת החרדות של הציבור הליברלי בישראל זה שמא עולם של הלכה ישתק את החיים. כן, הדוסים, הפונדמנטליסטים, הם יעקבו כל התפתחות כלכלית ותרבותית, השכלה וכדומה, ואז מביאים איזה ראיות, הם לא רוצים לימודי ליבה, הם לא רוצים זה, אז הם בעצם, הדת משתקת את החיים. למשל, מדינת הלכה זה המפלצת, הדחליל שמפחיד את כולם וכו'. שזה בכלל לא נכון. כלומר, אומר הרב, אם אתה תלמד תורה כמו שצריך, אתה תבין שאין שום קשר לדברים האלה. הם, אבל זה לא התורה. כלומר, אלה שמשתמשים בתורה כדי לשתק את החיים, זה לא תורה. ברור. ולכן אומר הרב, תלמד, אתה תראה שזה בכלל לא קשור אחד לשני. כן, להפך. כן, אז מה שאומר כאן, החיים שעל פי התלמוד לא יביאו אותנו לידי כל משבר חלילה, ולא יעקבו את התפתחותנו הלאומית בשום פנים. דוגמה, היתר המכירה בשמיטה. למה עושים את היתר המכירה? כדי לא להרוס את החקלאות. זה רפורמה? לא, זה על פי ההלכה. ההלכה מאפשרת את הדבר הזה. תגיד בשעת הדחק, שעת הדחק, גם זה מרכיב של ההלכה. ולכן, מי שלא סומך על היתר המכירה, נשאלת השאלה במי הוא פוגע. באחים שלו, והוא מחזק את האויבים שלנו. עונה מתוך כוונות של יראת שמיים, אבל זה נגד התורה. ברור. מה? לא יודע אם זה בן ישחי, אבל הרב קוק יש לו כמה חומרות ביתר המחירה, אבל הוא חתם על יתר המחירה. כן, בסדר. כן. כן, בוודאי. הפרוסבול מוזכר בגמרא, במשנה, ויתר המחירה, לא? פשוט. כן. אגב, יצוין, להבדיל, אל תגלו את זה, כן? אבל בברית החדשה יש ביקורת על הפרוסבול. כן, ישו אומר על הפרושים, אתם ביטלתם את מצוות השמיטה על ידי שאתם מוסרים את שטרותיכם לבית דין. מי עשה את זה? הלל הזקן. כן? זה, זה, זה דור לפני ישו. כן? אז מה? אבל לא ביטלו. בסדר, אוקיי. אתה אומר שזה רבן יוחנן בן זכאי שתיקן את הפרוסבול. זאת אומרת שאתה חושב שהלל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי זה אותו אדם. אבל זה לא יכול להיות. כי רבן יוחנן בן זכאי היה תלמיד של הלל. זה לא יכול להיות שהתלמיד יהיה בעצמו רבו. יש פה סתירה פנימית. לכן נראה לי שאנחנו צריכים לדחות בצער רב את האמירה שלך. בסדר? טוב. הלאה. אז מה אומר רב? נשתדל להרבות בעמנו השכלה, חוכמות ומדעים, לימודי ליבה, חוזק הגוף והנפש, ספורט, פרוש את המעשה וכל מלאכת מחשבת, רוח אומץ והכרה עצמית כראוי לעם נאור ורבונים, וכל אלה נרכוש יחד עם ההגבלות המוסריות שעל פי הדרכת התלמוד. כלומר, זה שיש הגבלות, זה לא בגלל שרוצים לחיות בכלא, אלא בגלל שהמוסר דורש את זה. ואם נמצא איזה דברים שלא נמצא בהם טעם חיובי לפי מושגי דורנו, לבד מה שהצד המעולה שבמסוריות הוא לומר, שיוכל להיות שימצאו מגמות כאלה שאנו לא נדע עוד יותר כאן, שאלן בנויות הלכות רבות שעלינו לקיימן באמונה. כלומר, יכול להיות שאיזו הלכה מסוימת תיראה לך ללא הצדקה מוסרית, אתה לא רואה את המגמה. אבל בסדר, אפשר גם להגיד שיש דברים שאנחנו לא מבינים, מותר להגיד את זה. עוד יותר נקל מזה, נוכל להרגיע את רוח כל דורש למור, שעלינו לשמור את המרכז הלאומי, שזה התלמוד, מה שאין בידינו, כל זמן שאין בידינו חוסן לאומי מלא, להגיע למרכז מוסכם ואדיר בצורה לאומית כזאת. על כן, הננו מתרחקים מכל שינוי וחידוש הגורר פרצה בחומת התלמוד, שהוא אוצר התורה שבעל פה, שעליה בנויה תקוותנו העתידה ותדנו השלמה. וכדאי לנו לסבול איזה אכבדה לשם זאת התכלית המוסרית והלאומית גם יחד. עד העת שישובו לנו כל סגולותינו, ואז ידריכונו שופטינו ממקום אשר יבחר השם, בדרך הישרה והמכוונת על פי אורה של תורת חיים, בדרישה היותר רחבה כפי הראו לנו לפי מעמדנו הטוב, בעת הטובה ההיא שתבוא בעזרת השם. בסדר? אז זה בינתיים העיקרון. מה אתה רוצה? לא, 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 לא. הוא אומר, לפי כללי התורה שבידינו, אין שום הגבלה של החיים, במובן האמיתי של המילה, כי הרי אנחנו נרבה השכלה וחוכמה וספורט.
כן, אבל הוא אמר,
שמה?
שכל המרכז הלאומי הוא עדיין לא מלא.
אז אנחנו לא פורצים את חומת התלמוד. התלמוד אמר לא לצחוק, לא לשמוח, והוא נגד הגוף? אני לא ראיתי את זה. אני ראיתי אנשים מלאי יראת שמיים שעוסקים בספורט ובשמחת החיים וממלאים את האולמות של מכון מאיר. לא ראיתי את הבעיה בכלל. נו, אז מה אתה ממציא דברים? יש דעות, אבל זה לא הדעה של הרב קוק. והרב קוק, כיוון שהוא צודק והוא יודע את התלמוד, אז הוא אומר לך, התלמוד לא אמר מעולם לבטל את ה... לא להיות בעל השכלה וחוכמה ומדע וחוזק הגוף והנפש. אה? אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. מה זה שימלא פיו שחוק? הכוונה שהוא מרוצה לגמרי ממצב העולם. זה רשעות. איך אפשר למלא פיו שחוק? לצחוק? רגע. קודם כל, להבין מה נאמר בתלמוד. כלומר, כשאתה במצב שהעולם כזה דפוק, ואתה עושה כאילו שאין שום בעיה, זה רשעות ממש. איך אומר הרב קוק בקבצים כתבית קודשו? כאדם המנגן בכינור ביום של הלוויית האבא שלו. אז הוא נבל. מה, לנגן בכינור זה לא בסדר? לא, זה בסדר גמור, אבל לא בהלוויה. כן? כלומר, יש איזה גבולות. זה הכוונה. יש איסור לשמוע מוזיקה. נכון, ואז מה? לא? כי אני שואל אותך, האם האיסור לשמוע מוזיקה הוא הלכה למעשה בימינו או לא? תסתכל ברמה. הרמה מביא כדעת התוספות שזה רק במקום של משתי היין וכו'. נכון שזה לא פשט הרמב״ם, אבל זאת ההלכה למעשה בימינו. בסדר? מה? אסור לשנות שום דבר ממה שכתוב בתלמוד. אבל אפשר לפרש. את התלמוד. כלומר, אם הפרשנות שלך לא סותרת את הסוגיה, היא קשרה. כן. מה? מה קרה בתלמוד הבבלי? נו, אז מה? מסתיר זה לא אומר שהוא מבטל אותה. יש דגשים. אז יש דור שבו צריך להדגיש דבר מסוים, דור צריך להדגיש דבר אחר. מה הבעיה? זה גם חלק מאמירת התלמוד. כלומר, התלמוד יודע שיש זמנים כאלה וזמנים כאלה. כן. נכון. ההבדל הוא פשוט מאוד. באסלאם, ההחלטה להפסיק את הדרישה של הפסוקים של הקוראן במאה ה-12, הפסקת האיג'תיהד, מה שנקרא, זאת הייתה החלטה שרירותית. לעומת זה, לגבי התלמוד, יש לזה גם סיבה וגם מנגנון שחרור. יש מנגנון שחרור שהוא הסנהדרין. דבר נוסף, גם בתקופה שבה אנחנו נעולים על התלמוד, יש מנגנונים נפלאים בהלכה של מניפולציות הלכתיות שמאפשרות לנו תמיד לעבור מה שצריך. בסדר? אנחנו מומחים לקומבינות. בסדר? בסדר. מה? לא. מה שאתה שואל, האם הראשונים יש סמכות בלעדית לפרש את הגמרא? התשובה היא שלא. יש למשל תשובה של רבי יעקב קולי. רבי יעקב קולי, זה שכתב את עמוים לועז, אחד מגדולי הפוסקים ביוגוסלביה, בתקופה של האחרונים. יש מקום אחד שהוא פוסק בניגוד לרמב"ן ולרשב"א. אז מישהו שואל אותו שם, איך אתה פוסק בניגוד לרמב"ן ולרשב"א? אז הוא עונה, וכי תנאים הם. בסדר? טוב, יש לנו עוד כמה דוגמאות שאחרונים פה חולקים על הראשונים. זה לא בלתי אפשרי. לא, אני יכול להביא דוגמאות משולחן ערוך ונושא כליו. בלי בעיות. טוב. טוב, נעצור כאן.